Άσε παρά σας και λάβαμε. Δεν θα μην πειράσω. Αλλά פסוק החודש הזה לכם. אחד עוד הכתיב, ואשלח לפניך את משה אהרון ומרים. וזהו שאמר הכתוב, שלח אורך ועמיתך הם הינחוני. המדרש דורש את הפסוק בתהילים, שלח אורך ועמיתך הם הינחוני, על משה ואהרון. שלח אורך ועמיתך הם הינחוני זה משה ואהרון, שנאמר, וללוי אמר, תומך ואורך לאיש חסידיך. אז מה שכתוב שלח אורך, הכוונה לאהרון, תומך ואורך לאיש חסידיך. זה אהרון שהיה לו את האורים והתומים. ועמיתך, וכן כתיב, תורת אמת הייתה בפיו. אז המדרש דורש את הפסוק תורת אמת על משה רבנו. שלח אורך ועמיתך הם הינחוני. זה הכוונה למשה ולאהרון. וישלח לפניך את משה, אהרון ומרים. מלמד שלא היה מבקש לגאול את ישראל, אלא אמר לו משה לקדוש ברוך הוא, מי אנוכי? וכי כך הבטחת לאבותם שביד בשר ודם אתה מוציא בניהם? ומי אנוכי שאלך? וכי יוציא בני ישראל? וכי אני הוא אותו שכתוב בו, דן אנוכי, שאתה משלחני לגואלם? לא כך הבטחת לאברהם ואמרת לו, וגם את הגוי אשר יעבור עוד דן אנוכי? לא כך אמרת ליעקב וכו'. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, אני עובד ומצילם. והמדרש ממשיך, מביא לזה משל, אלא, לכו אתם תחילה והודיעו לבניי שאני גואלם, ואחר כך אני מציל אתכם. לכך כתיב, שלח אורך ועמיתך הם הינחוני, לכך אמר, ואשלח לפניך את משה אהרון ומרים. זאת אומרת, המדרש מסביר למה משה לא רצה לגאול את ישראל, שלח נא ביד תשלח, משום שרצה שהקדוש ברוך הוא עצמו יגאל אותם, כדרך שאנחנו מצינו אחרי חטא העגל, שמשה אמר, אם אין פניך הולכים, אז אל תעלנו מזה. ככה זאת היא הסיבה שבגללה משה לא רצה לגאול את ישראל. ואמר לה הקדוש ברוך הוא, שאומנם הוא עצמו יגאל אותם, וזה הפסוק דורש על החודש הזה לכם, המדרש דורש, לא נתעכב על זה כאן, אבל כדי שהקדוש ברוך הוא יגאל את ישראל, היה צורך לפני כן לשלוח את משה, אהרון ומרים. וזהו שאמר הכתוב, שלח אורך ועמיתך הם הינחוני. אורך זה אהרון, תומך ואורך לאיש חסידיך, ועמיתך זה משה, תורת אמת הייתה בפיו. והשלישי שנזכר, השלישית, היא מרים. היה צריך, לפני שהקדוש ברוך הוא יגאל את ישראל, היה צריך לשלוח את משה, אהרון ומרים. שלח אורך ועמיתך הם הינחוני. מהי אותה שליחות של משה, אהרון ומרים שצריכה הייתה להיות הרקע או הבסיס להופעת הקדוש ברוך הוא? בפרשה הקודמת, וירא אל אברהם, אל יצחק וליעקב בקל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. אומרת הגמרא בסנהדרין, וחלקה הובא ברש"י, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חבל על דאבדין ולא משתכחין. הרי כמה פעמים נגליתי על אברהם, יצחק ויעקב בקל שדי, ולא עיוורו על מידותיי, ולא אמרו לי, מה שמך? ואתה אמרת לי, מה שמך בתחילה? רק התחלתי לדבר איתך, אומר הקדוש ברוך הוא, כבר אתה אומר, מה שמך? ועכשיו אתה אומר לי, והצל לא הצלת את עמך? אתה תראה אשר אעשה לפרעה. במלחמת פרעה אתה רואה, והיא אתה רואה במלחמת 31 מלכים. מה כתוב כאן בגמרא? משה יראה רק במלחמת פרעה, ולא יראה במלחמת 31 מלכים. למה משה רבנו לא זוכה לראות במלחמת 31 המלכים? למה הוא לא זוכה לארץ ישראל? משום שהוא לא רצה להציל את ישראל. משום שאמר, והצל לא הצלת את עמך. משום ששאל, מה שמו של הקדוש ברוך הוא? משום השאלה הזאת, מה שמך? ומשום אותה התרסה שהפריס משה, והצל לא הצלת את עמך, לכן לא זכה להיכנס לארץ ישראל. מה הקשר? מה הקשר בין זה שמשה אומר, והצל לא הצלת את עמך, לבין זה שאתה תראה רק במלחמת פרעה, ולא במלחמת 31 המלכים? ושמי השם לא נודעתי להם. הקדוש ברוך הוא התגלה לעבוד בקל שדי. לא התגלה להם בשם הוויה, ושמי השם לא נודעתי להם. לא ניכרתי להם, אומר רש"י, במידת אמיתות שלי, שעליה נקרא שמי השם, נאמן לאמת דבריי. הקדוש ברוך הוא לא נגלה לעבוד בשם השם. מה זה שם השם? לא נגלה לעבוד במידת האמת. באותה מידה שנאמר עליה אני השם, נאמן לשלם שכר. האבות מכירים את השם, אבל לא מכירים אותו, הם מכירים אותו בקל שדי. הם לא מכירים אותו בשם הוויה, שכמו שרש"י מסביר, היא מידת האמת של הקדוש ברוך הוא. ותורת חסד הלשונה. יש תורה שהיא תורת חסד. תורת אמת הייתה בפיו. יש תורה שהיא תורת אמת. ישנה תורת חסד, ישנה תורת אמת. והמהר"ל בתפארת מסביר שזהו ההבדל בין התורה שניתנה למשה לבין התורה שהאבות קיימו. האבות קיימו את התורה כתורת חסד, ולכן אומר שם המהר"ל, המהר"ל שם דן בכמה שיטות, האבות אם קיימו את התורה או לא קיימו את התורה, אז הוא מביא שיטה אחת שרק אברהם קיים את התורה, אבל יעקב אבינו לא קיים את התורה, לכן יעקב נשא שתי נשים. למה מסביר המהר"ל? אז הוא אומר כאן דבר מאוד עמוק. אברהם שמידתו הייתה מידת החסד, היה יכול לקיים את התורה. משום שקיום התורה של האבות נבע מתורת החסד. תורת האבות הייתה תורת חסד. יעקב אבינו שמידתו הייתה אמת, שנאמר תיתן אמת ליעקב, לא יכול היה... משום שהתורה כולה במידת האמת שלה, היא לא נמצאת בעולם. האמת התנגדה שאדם ייברא. בעולם עצמו, במציאות שתחת השמש, אין אמת. יש יחסיות. העולם הוא יחסי. הקדוש ברוך הוא היה צריך לזרוק את האמת על מנת לברוא את אותו עולם יחסי. האבות עבדו את השם בבחינת כל שדי, שאמר לעולם די. אותה אלוקות שהיא מתגלה במציאות, שהיא נלמדת מתוך העולם, מתוך המציאות. האלוקות שמתגלית במציאות, במציאות הפרגמטית היחסית, היא אלוקות של חסד, תורת חסד. לכן רק אברהם אבינו יכול היה לקיים את התורה. משה רבנו עליו השלום, שהיה גילוי של שם הוויה, שהוא מעל כל שדי, שהוא בעצם התגלות של השם מעל העולם, לפני שנברא העולם, הוא עלה למרום, הוא קיבל את התורה מלמעלה, לא מתוך העולם, יכול היה להביא לעולם תורת אמת. אבל יעקב אבינו, שלא עלה למרום, שהתורה שלא הייתה שייכת, היא תורה שמתוך העולם לא יכול היה להגיע לתורה. משום שמתוך העולם, מתוך המציאות, אפשר להגיע לתורה רק בבחינת החסד שבה. אפשר להגיע רק לתורת חסד. אי אפשר להגיע מתוך המציאות לתורת אמת. בשביל שתהיה תורת אמת, צריך לעלות למרום, להביא תורה מן השמיים, בחינת שם הוויה. וזה... ההסבר של אותו מדרש נפלא בפרשת יתרו. באותה שעה שמשה עלה למרום, ביקשו מלאכי השרת לפגוע במשה. עשה לו הקדוש ברוך הוא קלסטרין של פניו של משה דומה לאברהם. הקדוש ברוך הוא שינה את הפנים של משה, עשה אותו דומה לשל אברהם. אמר להם הקדוש ברוך הוא למלאכים, אי אתם מתביישים ממנו? לא זהו שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו? כלומר, הקדוש ברוך הוא שינה את משה, נתן לו צורה של אברהם, ואמר למלאכים, אתם לא מתביישים לפגוע באותו אדם שירח אתכם, שנתן לכם לאכול? מה הכוונה כאן של המדרש? למה המלאכים צריכים להתבייש? מה זה שהקדוש ברוך הוא אומר למלאכים, אתם מתביישים ממנו? הקדוש ברוך הוא צר את פניו של משה דומה לאברהם. אברהם מידת החסד, אכלתם בתוך ביתו. זה גילוי החסד של אברהם אבינו. אברהם מארח את המלאכים, זאת מידת החסד. משה לא יכול היה להוריד תורה לעולם בלי שיהיו לו את הפנים של אברהם. משום שתורה שהיא תורת אמת לבד, בלי תורת חסד, היא לא יכולה להתגלות בעולם. אמת שהיא אמת צרופה, ככל שהיא תהיה צרופה, אם האמת הזאת לא מצורף אליה החסד, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, תורה כזאת לא יכולה להופיע בעולם. חייבת להופיע תורת האמת הגדולה של משה עם קלסטר הפנים של אברהם, עם תורת החסד. וזה פשר המדרש שהתחלנו איתו. זו הסיבה שבגללה שלח אורך ועמיתך הם הינחוני. זה משה, אהרון ומרים. צריכים את כל שלושת האלמנטים. את הבחינה של משה, את הבחינה של אהרון, את הבחינה של מרים. וילך ויבקשהו. משה, על מנת להוציא את בני ישראל מארץ מצרים, על מנת לגאול את ישראל, זקוק לאהרון. וילך ויבקשהו. אומר המדרש, הדאו דכתיב חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. חסד זה אהרון, שנאמר, וללוי אמר תומך ואורך לאיש חסידך. אהרון הוא מידת החסד, שזאת הבחינה של הכהונה כידוע, שהיא מסיתרא דימינא מידת החסד. חסד ואמת נפגשו, ואמת זה משה, שנאמר, לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן, הוא היה איש אמת, איש אמין. הווי, חסד ואמת נפגשו, כמו דתימה וילך ויפגשהו. הפגישה הזאת של משה ואהרון היא פגישת האמת והחסד. צדק זה משה, שנאמר צדקת השם עשה. ושלום זה אהרון, שנאמר בשלום ובמישור הלך איתי. נשקו, שנאמר וישק לו. מידת אהרון היא מידת השלום, עושה שלום בבני אדם, אפילו שמשקר על מנת להביא את אותו שלום. משה הוא איש האמת. איש האמת משה, כשהוא צריך לגאול את בני ישראל, כשהוא צריך להתעסק בפוליטיקה, להתעסק עם פרעה ועוד כל מיני אנשים כאלה, זקוק גם לאיש החסד. זקוק לאיש החסד והשלום כדי להוציא את בני ישראל ממצרים. הוא הפה של משה, הוא המיישם והמבצע. משה מתווה את העיקרון, הוא איש האמת. אבל לעולם העשייה זקוקים לדרכי הנועם, נתיבות השלום של תורת החסד. וזהו באמת היחס בין אברהם, שגם כן עליו נאמר הפסוק בתהילים, אתה כהן לעולם, כידוע, כבר דיברנו על זה, ששורש הכהונה מתחיל באברהם ואחר כך הוא מתגלה באהרון. שהוא קיבל את הכהונה ממלכי צדק, משום שהחסד של אברהם מתגלה החסד, אחר כך בחסד של אהרון הכהן. זה משה ואהרון, תורת אמת ותורת חסד. אי אפשר ללמוד תורה בלי שיהיה מצורף אליה הצד הזה של החסד. אם בן אדם לא עושה חסד, הוא לא יכול גם להגיע לתורת אמת, הוא לא יכול להגיע לאמת. אבל יש עוד כוח שמשה רבנו עליו השלום רוצה לקבל ולא קיבל אותו. הכוח של מרים, בפרשה הקודמת. ויאמר משה משה, ויאמר הנני, ובחז"ל אמרו, הנני לכהונה, הנני למלכות. ביקש משה שיעמדו ממנו כהנים ומלכים. אמרו לה, גמרא בזבחים, ביקש משה מלכות ולא נתנו לו. דכתיב אל תקרב עלו. ואין הלום אלא מלכות, שנאמר הפסוק בשמואל, מי אנוכי השם אלוקים כי הבטני עד הלום. יש מידת אמת, יש מידת חסד, כהונה ותורה, ויש עוד כתר נוסף. נוסף לכתר התורה ולכתר הכהונה, יש עוד כתר, כתר המלך, כתר המלכות. מידת המלך היא הפוכה ממידת הכהן. הירושלמי בהוריות, שכבר הזכרנו אותו בהזדמנות, אין ממנים כהנים מלכים. הכהן הוא איש החסד, המלך מידתו הגבורה, השלטון, האדנות העצמית, גם אחרות, מלך פורץ גדר. ואלו שלושת הכתרים והכוחות שיש בכל אדם ואדם ובכל איש ואיש. כתר כהונה, כתר מלכות, כתר תורה. אמת, אהבה או חסד ואומץ לב, ביטחון, גבורה. הם שלושת הכוחות הבסיסיים שכל אדם ואדם צריך לפתח. אמת בחוכמת התורה, זה יושר מוחלט, עקבי, פיתוח ההבנה. אהבה זה היכולת לראות את החיים באחדות שלהם, שזה יותר שייך לפיתוח של הרגש, ומלכות, שזה בא לידי ביטוי בעיקר בעבודה המוסרית, שבה אדם רוכש לעצמו אדנות, שלטון על עצמו, חירות משעבוד של יצר הרע. אפשר לומר במובן הזה שאין בעצם בן אדם רע. יש רק בן אדם שכוחותיו, שלושת הכוחות הללו, של התורה, הכהונה והמלכות לא התפתחו באופן הרמוני. למשל, אדם שהוא שתלטן, אדם שהוא עריץ, זה לא משום שהוא אדם רע, אלא משום שהוא פיתח רק כוח אחד. הוא פיתח את כוח המלכות שבו, שבא על חשבון כוח הכהונה וגם על חשבון כוח התורה, על חשבון כוח האמת. באמת, הטעות השכיחה ביותר שלנו, שאדם מפתח כוח אחד על חשבון כוח אחר. הטעות הרגילה ביותר שמפתחים את כוח העבודה, כוח המלכות, על חשבון כוח התורה וגמילות חסדים. לומד מוסר רגיל, הוא עובד בעיקר על השליטה עצמית, היכולת להכריח את עצמו לעשות דברים, אפילו שפנימיותו מתנגדת להם. וזה בא על חשבון ההבנה, הרצינית, האובייקטיבית, הוא מפחד לחשוב באמת, ובא, לפעמים יותר מאשר על החשבון הגורם הראשון, על חשבון של אהבה וגמילות חסדים, על חשבון החסד. היכולת להרגיש ולאהוב ולעשות דברים מתוך אהבה, מתוך אהבת השם ומתוך אהבת הזולת. ישנה טעות אחרת שאדם מפתח דווקא את ההבנה, את כוח האמת, על חשבון המלכות, שהיא כאמור קשורה דווקא לעולם המעשי. בחינת מי שחוכמתו מרובה ממעשיו. אבל צריך לדעת שאי אפשר אף פעם להגיע להבנה אמיתית של משהו, להבנת האמת, בלי קשר למציאות. אדם לא יכול להגיע להבנת חייו, להבנה של החיים שחנן אותו בהם הבורא יתברך, בלי להיות מעורב בהם. וכבר הזכרתי דברי התנא דבי אליהו, למה הוא אלוקים אמת? בגלל שהוא אלוקים חיים. רק אדם חי, אדם שמעורב בחיים, יכול להגיע גם לאמת, לאמת של התורה, לאמת הנצחית הגבוהה. והחלק הפחות מפותח אצלנו הוא דווקא החלק של האהבה, של החסד, של הרגש. היכולת לעשות דברים מתוך חום פנימי, מתוך שמחה אמיתית, מתוך צהלת פנים, מתוך ראות אמיתית, מתוך לבביות. וכך באמת נוצרים אנשים שהם לקויים, שהם לא שלמים, שחסרים. אנשים שהרבה פעמים גם סובלים מסתירות הפנימיות, משום ששלושת הכוחות הללו של אמת, של חסד ושל מלכות לא התפתחו אצלהם כמו שצריך. משום שרק אדם שהוא שלם יכול להיות שמח באמת. הוא יכול ליצור, לעבוד, ללמוד, לחדש, מתוך הרגשה שהוא עושה דבר בעל ערך, ומתוך שיש ערך למה שהוא עושה, מה שהוא עושה כעבד כמשרת של הקדוש ברוך הוא. ובאמת צריך להדגיש את זה, משום שכל אדם הרבה פעמים צריך לשים לב בעצם מהו הכוח הבסיסי שלו. יש אדם שהכוח הבסיסי שלו הוא הכוח של ההבנה. מה שהוא מחפש, הוא מחפש את האמת, את ההבנה של העולם. אבל אם הוא כל הזמן יתרכז רק בעצמו, וכל מה שהוא ינסה זה רק להבין, הוא לא יעבוד על מידת החסד, וגם לא יעבוד על מידת המלכות, על השליטה עצמית, אז אדם כזה הוא גם לא יגיע לאמת. האמת זה הדחף החזק ביותר שלו. אבל האמת הזאת, כשהיא ממוצעת סופה, היא מביאה את האדם גם לחסד, והיא מביאה את האדם גם למלכות. משום שאמת אמיתית טוטלית, היא תבוא ותאמר, מצד אחד היא תתחשב באמת בגורם הזה של החסד, בגורם הזה של האהבה, ומאידך גיסא היא תביא את האדם גם לעבודה של המלכות, לעבודה על השליטה העצמית, לעבודת המוסר. אדם אחר, השאיפה שלו היא תהיה דווקא האהבה, זה הגורם אצלו, הרגשה שהוא רוצה לעשות מעשים טובים, הרגשה הזו שהוא רוצה לעשות חסד. אבל, ובאמת נקודת המוצא שלו היא תהיה החסד. אבל אם הוא יתעמק באותה מידת חסד, אז הוא יגיע למסקנה שהוא צריך עוד שני דברים בשביל מידת החסד. את האמת, משום שאם אתה לא יודע מהי האמת, אינך יכול אף פעם לעשות חסד, ואז המניע החזק אצלו של החסד יביא אותו גם ללימוד, לחיפוש האמת, ויביא אותו גם לדבר השני, למידת המלכות, ליכולת לשלוט, משום שחסד בלי מלכות, אז בעצם הוא חסד שהופך לאיזה חסד רדוד כזה, לאיזה חסד לא אמיתי. וזה מה שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לעבוד, ו- 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 ולשאוף. אמת זה בא אצלנו בעיקר בכמה תחומים. מצד אחד אמת בלימוד, להבין את הסוגיה, לדעת אותה ידיעה שלמה ואמיתית לפי כוחותיי. זה גם אמת בדיבור. אסור להוציא שקר מהפה. אבל לא רק להוציא שקר חיצוני, אלא גם להוציא שקר פנימי. דבר שאתה לא מאמין בו, אל תאמר אותו. זאת אמת בדיבור. והאמת, שהיא לא פחות חשובה, זה אמת בהתנהגות. שאדם יהיה אמיתי בהתנהגות, שההתנהגות שלו תהיה התנהגות אמיתית, בלי העמדת פנים ובלי זיוף. זהו החיפוש של האמת ששייכת לכל המישורים של האדם. העבודה על החסד, על האהבה, זה בא לידי ביטוי בתפילה, עבודה שבלב. עיקר העבודה של התפילה היא עבודה שבלב, לפתח בקרבו את אותם כוחות, את אותם רגשות, שבאמצעותם התפילה באמת הופכת להיות תפילה מעומקא דליבה, תפילה אמיתית שהוא שופך את ליבו באמת בפני קונו. מאידך גיסא, יש גם כן מובן הפוך לעניין הזה, שאף פעם האדם לא יתמכר לכל מיני רגשות שליליים. האדם צריך לדעת שכל רגש שלילי, מה זה רגש שלילי? זה רגש של ייאוש, של רחמים עצמיים, של שנאה לזולת, של תרעומת, שהוא תמיד צריך, האדם צריך תמיד לפתח את עצמו, שכל דבר ודבר הוא יקבל בי תרעומת, יקבל אותו במנוחה, בשלוות נפש, משתוך ההכרה העליונה שגבוה מעל גבוה, שיש מישהו שמנהיג את הבריאה. זו המידה הזאת של עבודה על החסד. וכמובן החסד עם הזולת, להשתדל להרגיש את הזולת, להשתדל להרגיש מה הוא צריך. מה הפירוש להרגיש מה הוא צריך? בשביל להרגיש מה הוא צריך, אתה ראשית כל צריך להרגיש אותו, להבין אותו, לדעת שהוא קיים. כאן כמובן גם כן קיים האלמנט של ההבנה, של האמת. ואז אתה יכול להגיע למידת החסד. והמידה השלישית שהיא מידת המלכות, זה בא לידי ביטוי באמת ביכולת של האדם להיות החלטי. חוסר ביטחון עצמי, מייחסים את זה כחסרון פסיכולוגי, אבל האמת היא שזה לא ככה. זה ראשית כל חסרון רוחני, זה חסרון דתי. משום שאדם שהוא חסר אומץ לב, הוא חסר שליטה עצמית, הוא אדם עצלן. אין לו את מידת הזהירות והזריזות שהן המידות הראשונות במסילת ישרים. משום שרק אדם בעל החלטיות, בעל שליטה עצמית, שכמובן הוא ראשית כל שולט על עצמו, הוא יכול גם כן לשלוט במציאות וללכת לקבוע ולעצמו מטרות ולהגשים אותן. זאת היא מידת המלכות. וזה גם כן בא לידי ביטוי למשל בלימוד. אם אדם, מהי מידת המלכות במידות? בלימוד. זה שאני יודע שעכשיו אני לומד ושום גורם לא יכול להפריע לי. זה מחייב ראשית כל שליטה על עצמי. כלומר שלא יתמכר לרגשות של עצלנות או של ייאוש או של ריקנות או של עצמנות. זה מחייב גם שליטה מבחוץ, שלא ייתן לגורמים חיצוניים להפריע לי. לכן אדם שיש לו שאיפה ללמוד, וזאת שאיפה חזקה, וזאת היא השאיפה הבסיסית הזאת, יכול מתוך השאיפה הזאת גם כן להגיע למידה הזאת של המלכות. והצירוף והשלמות של האדם הם שייכים לשלושת הקווים הללו. למידת האמת, שזה הקו האמצע, שייך להבנה שאותה אמת שאנחנו מחפשים, והאמת שאנחנו מחפשים היא אמת שאנחנו מחפשים בתורה, משום שהאמת שלנו, את האמת אנחנו מחפשים כתורה, אנחנו יודעים, והאמת היחידה שלנו היא אמת שנמצא בתורה. אדם שלומד את התורה כתורת חיים, הוא בא ורק בא ומחפש את פתרון חייו. זאת היא מידת האמת, מידת משה, מידת התורה. מידת החסד, כמו שאמרנו מקודם, שהיא שייכת במונחים קבליים לסיטרא דימינא, לצד ימין, ומידת הגבורה, שהיא מידת המלכות. הם שלושת הדברים שדרכם ובעקבותיהם מופיע גילוי השכינה. והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, יצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה אני השם. והגמרא בבא בתרא, ירושה היא לכם מאבותיכם. ארץ ישראל קדושתה היא מתחילה באבות, כמו שאומר החתם סופר, קדושת עולמים היא. עד סוף כל ימות עולם לא נשתנה ולא ישתנה. מה שדנו בגמרא עם קדושה ראשונה, קדשה לעתיד לבוא או לא קדשה לעתיד לבוא, זה רק לגבי חיוב מצוות התלויות בארץ. כלומר, השאלה אם עדיין יש חיוב מצוות התלויות בארץ אחרי שאם הקדושה הראשונה והשנייה התבטלה או לא. אבל הקדושה העצמית של ארץ ישראל היא באה כבר מאבות. ונתתי אותה לכם מורשה, ירושה היא לנו מאבותינו. ישנו קשר מיוחד דווקא בין האבות לארץ ישראל. הארץ ניתנת לנו כירושה מהאבות ובזכות האבות. משה רבנו עליו השלום, הוא לא זוכה להיכנס לארץ ישראל. משום שעיקר התורה, תורת ארץ ישראל, היא זקוקה דווקא לתורת האבות, לתורת החסד, לדרכי הנועם ולנתיבות השלום. התורה של משה היא במדבר, היא מדברית. לארץ ישראל זוכים על ידי תורת החסד של האבות מצד אחד, ועל ידי המלכות, מלכות דוד. וזה באמת העניין שמצוות התלויות בארץ, הן תלויות באמת בקדושה שנייה, בכיבוש ובחזקה. זוהי בחינת המלכות שבני ישראל נצטוו להעמיד להם מלך דווקא עם כניסתם לארץ ישראל. משה רבנו מתאבה להיכנס לארץ ישראל. וכי לאכול מפריה הוא צריך, אלא כמו שאמרו חז"ל, הוא מתאבה לקיים מצוות התלויות בארץ. אבל המצוות התלויות בארץ הן כבר תלויות בקדושה של המלכות. במלכות, בשלטון, בממלכתיות של המלך, הם לא נמצאים במדבר, הם לא נמצאים באמת המופשט, הצרופה, המטאפיזית של משה, אלא דווקא בהתגבלות בחיים המעשיים של המלך, ובחסד של הכהן, והאבות כמו שאמרנו מקודם. ויש פער עצום, יש קונפליקט בין האמת, גילוי שם הוויה של משה, לכל שדי של האבות. זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור. לא כשאני נכתב אני נקרא, צריך להעלים את שם הוויה. בעולם לעלם, בליבה, לשון העלמה. בעולם שם ההוויה הזה, האמת של משה היא לא מתגלת פרישי. אסור להגות את השם באותיותיו. משה שואל למה הראות על העם הזה? משה מחפש אמת שהיא אמת מעל העולם. אמת של גילוי של שם הוויה. היא מידת האמת של הקדוש ברוך הוא מצד עצמו. אבל בעולם הזה אסור לשאול שאלות כאלה. כבר הזכרנו את הגמרא בפסחים. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, וכי העיד נעליו אחד הוא, העיד נעליו מבחין על הרע הטוב המטיב, על הטובה ועל הרע הדיין אמת, ולעתיד כולה טובה המטיב. זה לעתיד לבוא, זאת היא האמת של משה. האמת הזאת שבעולם הזה היא נעלמת, שאסור לדבר עליה, משום שהאמת של העולם הזה היא לעולם מצורפת לתורת החסד של האבות. היא לעולם מתגלה בתורת החסד היחסית, בביטור, בדרכי הנועם ובנתיבות השלום. בעולם הזה ישנו פער בין האמת המוחלטת, בין גילוי שם ההוויה. צריך להעלים את שם ההוויה של משה. הוא מתעלם בקש הדק. האלוקות שבעולם, מידת החסד שבאבות, זה הפעילות שבעולם. משה רבנו עליו השלום, מידתו אמת, ואז הוא צועק, למה ראות על העם הזה? ומה הקדוש ברוך הוא משיב לו? שם הוויה לא הודעתי להם, אתה בבחינה על שם הוויה, לכן אתה שואל את השאלות שאתה שואל. אבל בשביל העולם הזה, בשביל ארץ ישראל, צריך את תורת החסד של האבות. לא מספיקה האמת הצרופה של המשה, של משה. משה רוצה לברך הטוב והמטיב גם בעולם הזה. מידתו היא מידת אמת שהיא לא ניתנת לפשרה, ולכן הוא לא זוכה להיכנס לארץ ישראל בדווקא. זה הפשר של הגמרא בסנהדרין, משום שהוא שאל למה הראות על העם הזה, לכן הוא לא זכה להיכנס לארץ ישראל. משום שבשביל ארץ ישראל צריך את כוח השלום והחסד של אהרון, ואת כוח המלכות והכיבוש של דוד, ודווקא בצירוף שלושת הכוחות הללו זוכים לארץ ישראל ולמצוות התלויות בארץ. אי אפשר לעזוב את ארץ ישראל, אי אפשר לסמוך על בחינת הירושה שהיא בידי השם, ונתתי אותה לכם מורשה. הספרי בפרשת עקב אומר באמת, והוריש השם, אומר הספרי, השם הוריש ואין בשר ודם הוריש. בחינת הירושה של האבות זה השם הוריש, אנחנו לא מתערבים בזה. השם הוריש. אבל אי אפשר לסמוך רק על בחינת הירושה. יש מדרש מאוד נפלא במחיתא בפרשה שלנו. נוסף לבחינת הירושה, יש עוד בחינה. ונתתי אותה לכם, מורשה אני השם. יש בחינה של נתינה. נוסף למורשה, שזאת הקדושה שבאה ומשתלשלת מאבות, יש עוד כיבוש, שבו בדווקא בו תלויה קדושת המצוות. המאמר הנפלא במחילתא אומר ככה, ונתנה לך שלא תהיה בעיניך כירושת אבות. אסור לך לסמוך רק על ירושת האבות, על השם מוריש ואין בשר ודם מוריש, אלא תהיה בעיניך כאילו היום נתונה לך. כל יום ויום אתה צריך להיאבק ולהילחם בשביל ארץ ישראל. אי אפשר לבוא ולומר, ירושה מאבות, השם מוריש ואין בשר מוריש. צריך גם את בחינת הנתינה. כל יום ויום אדם צריך להרגיש שזאת נתינה מחדש ולהילחם ולהיאבק עליה. אבל צריך לדעת איך להיאבק ועל מה להיאבק. וכאן הסכנה עצומה לכל מאמין. שם הוויה הוא נעלם. חז"ל אמרו שמי שהוגה את השם באותיותיו, אין לו חלק לעולם הבא. צריך לדעת ולהבחין ולדעת איך אותו שם הוויה נצחי, איך האמת הנצחית המוחלטת של עולם הבא היא מתגלה בעולם המעשה. מי שמנסה להעתיק את האמונה של שם הוויה של האמת לעולם המעשה, והוא לא מבין, והוא לא יודע, והוא לא לומד איך הדברים הללו מתגלים, הוא לא מבין את הקשר בין האמת הצרופה, בין רצון השם הצרוף, בחינה של עולם הבא, איך בחינה של שם הוויה, איך הוא מתגלה בבחינה של קל שדאי בבחינת האדנות בעולם הזה. הוא תופס איזשהו רעיון, מחשבה, אמת נצחית, אבל הוא לא יודע את דרכי השם בהיסטוריה, על כל המורכבות והיחסיות שבהם, הוא לא יודע את גילוי שם הוויה באדנות, ובבחינה של הוגה את השם באותיותיו, שאין לו חלק לעולם הבא. הוא לא מפסיד רק את העולם הזה, הוא לא משבש רק את דרכיו בעולם הזה, הוא גם מפסיד את העולם הבא, משום שגם הבחינה של שם הוויה מתקלקלת אצלו, הוא מבזה את שם הוויה, הוא הוגה את השם באותיותיו, הוא מוציא, מוריד את זה למטה. שם הוויה מתגלה דווקא בשם אדנות. הוא לא יודע להבחין בין העתיד לבוא, שבו יהיה השם אחד ושמו אחד, שבו באמת הכל יהיה טוב, שלא יהיה הבדל בין רע לטוב, לבין העולם הזה שיש הבדל בין רע לטוב. ואי אפשר להתכחש לדבר הזה. ומי שמנסה לטשטש ולומר שהכל טוב גם בבחינה של העולם הזה, משום שהוא מנסה להגות את השם באותיותיו, להראות איך הבחינה של העולם הבא מתגלה בעולם הזה, אותו אדם אין לו גם חלק לעולם הבא. אותו אדם, הוא כמו שאמרנו מקודם, משבש לא רק את האמונה בעולם הבא, הוא משמש את האמונה בעולם הזה, הוא משבש גם את האמונה בעולם הבא. מי שלא יודע לשלב נכון את הכוח של משה, שזה כוח התורה, עם הכוח של המלך, של מלך המשיח, ועם כוח השלום והחסד של הכהן, אז הוא עלול להגיע לסילוק נוראי. הוא עלול להגיע לקלקול החסד והשלום, אבל הוא עלול להגיע לקלקול עוד יותר גרוע. הוא עלול להגיע גם לקלקול התורה ולקלקול הממלכה. הוא יהרוס בסופו של דבר גם את הממלכה. כך זה באדם הפרטי. אדם שהוא רק איש אמת, שאין לו חסד, או שאין לו ביטחון עצמי, סופו להגיע לקוצר רוח. האמת שלו היא כל כך חזקה, שאין לו סבלנות להתעסק עם כל הפרטים של העולם המעשי. הוא מגיע לכלל כעס. וזה החטא של משה, כמו שמסביר הרמב״ם. שימון האמורים, שלח נא ביד תשלח. אין לו את הכוחות הללו של, 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 של המלכות ושל הכהונה. הוא איש האמת. וזאת היא מידת הכעס, כמובן לפי הדרגה של משה, שזה היה צלצילו של כעס שמשה לקבה. משום שאדם שהוא רק אמיתי, והוא לא מכיר את העולם, ואין לו את הסבלנות לעולם, הן מבחינת המלכות, מבחינת השליטה העצמית, והן מבחינת החסד, מבחינת היכולת לראות איך כל דבר יש בו חסד ויש בו אלוקות, אפילו שלכאורה הוא שקר, הוא לא אמת מוחלטת נצחית, אדם כזה הוא נופל למידת הכעס, הוא הופך להיות עצבני, סופו לאבד חלילה גם את מידת האמת. ככה זה באדם הפרטי, וככה זה גם כן באדם הכללי. גישה חד צדדית, שהיא מתעלמת מהחסד והשלום מצד אחד, ומצד שני, היא מתעלמת מחוקי הממלכה בשם אמת של העתיד לבוא, או גישה אחרת, שהיא דווקא נשענת על ביטחון עצמי, על אומץ הלב של המלך, והיא מתעלמת מכוח התורה ומכוח החסד והשלום, שבעצם גישה כזאת איננה אלא גאווה עצמית, גישה כזאת היא עלולה להעמיד חורבן. משום שבשביל להנהיג את האדם ואת העולם בעולם הזה, צריך את כל שלושת הכוחות הללו ביחד. ורק מכוח שלושת הכוחות והשילוב שלהם, דווקא מתוכם יופיע שם הוויה. דווקא מתוכם באמת תבוא הגאולה של העתיד לבוא. ונסיים במדרש נוסף, בשיר השירים רבה, שמאוד תואם את הדברים הללו שאנחנו אמרנו. אמר רבי שמואל בר נחמה, כל שבעת ימי הסנה היה הקדוש ברוך הוא מפתה את משה שילך בשליחותו למצרים. ולבסוף אמר לקדוש ברוך הוא שלח נא ביד תשלח. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שאני צוררה לך בכנפיך. הקדוש ברוך הוא מבטיח למשה, הוא יזכור לו את הדבר הזה. ומתי פרה לו הקדוש ברוך הוא? יש מחלוקת בין רב רפיה לרב חלבו. חד אמר, כל שבעת ימי המילואים היה משמש בכהונה גדולה. סבור שהוא שלו. חשב משה שהוא יהיה כהן. ובסוף נאמר לו, אינה שלך אלא של אהרון אחיך היא. שנאמר בהי ביום השמיני קרא משה לאהרון. משה הפסיד את הכהונה. בגלל מה? בגלל שאמר שלח נא ביד תשלח. רב חלבו אמר, כל שבעת ימי אדם היה משה מפייס ומתחנן לפני הקדוש ברוך הוא, שייכנס לארץ. ולבסוף אמר לו, לא תעבור את הירדן הזה. אותה שבעת ימים עצמם, שמשה בסופם אמר לה, אמר לקדוש ברוך הוא, שלח נא ביד תשלח, אותם שבעת ימים עצמם מתנקמים אחר כך במשה. לחד מאן דאמר, לרב רחיה התנקם בו במשה בזה שהוא הפסיד את הכהונה, לרב חלבו התנקם בו במשה בזה שהוא הפסיד את ארץ ישראל. ואין הן הדברים שאנחנו אומרים, והדברים מתאימים לגמרא בסנהדרין שפתחנו והמדרש שפתחנו בו, שמשה הפסיד את ארץ ישראל משום שסרב ללך בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, משום שהוא צעק למה ראות על העם הזה. משה הוא איש האמת, שאומר שלח נא ביד תשלח, הוא מכיר שהנהגת העולם המעשה אין לו את הכוחות הדבר הזה. בשביל זה הוא צריך את שני האלמנטים הנוספים. בשביל זה הוא צריך את אהרון, את איש השלום והחסד מצד אחד, ומאידך גיסא, בשביל זה הוא צריך גם את הבחינה של מרים, שהיא השורש של המלכות כידוע, מה שגם כן רש"י מביא את הגמרא, ויעש להם בתים, שממרים, בתים, בתי כהונה ומלכות, ממרים יצאה המלכות. לכן משה מסרב ללכת בשליחותו של הקדוש ברוך הוא. ובזה הוא מגלה שאין לו את הכוחות הללו. אין לו לא את כוח החסד במובן של אהרון, וגם לא את כוח המלכות במובן של 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 מרים. משה רבנו צועק, למה ראות על העם הזה? הוא שייך למידת האמת. לגבי משה הוא הוגה את השם באותיותיו, משום שבבחינה הזאת של משה, בבחינה המדברית של משה, אז זה באמת האמת הצרופה, האמת הצרופה שאיננה היא תורת האמת, היא התורה שהיא מעל תורת החסד של האבות, ומעל המלכות של המשיח. ומשום ובגלל הסיבה הזאת, משה רבנו לא נכנס לארץ ישראל. ומשום הסיבה הזאת, משה רבנו מפסיד את הכהונה. משום שמשה רבנו נשאר במדבר, בתורת האמת שלו. ודווקא חסד ובאמת יכופר עוון. דווקא הצירוף גם של החסד וגם של האמת, וכאמור גם של מרים שופח המלכות, דווקא בהם מתגלה הקדוש ברוך הוא, ודווקא בהם יוצאים בני ישראל ממצרים ומגיעה גאולה שלמה.